היום השיעור הוא גם לקראת שבועות, עוסק בעצם בסיום כתיבת התורה, 8 פסוקים האחרונים שבתורה. והכלל שלנו הוא בין נגלה לנפטר, בזה אנחנו משלימים את לימוד של כלל א', א', 1, א', 2, 3. ראינו כבר גם את כלל ב', נחזור שני הכללים שנגענו בהם, זה שאלה שנה לתשובה, זה כלל ב', וכלל א', שהוא קשור בעצם פירוש של הכלל של לשמת התורה, נגענו במקורות פנימיים לסוגיות הגמרא, בסוגיה בבבא קמא, תפוחי זהב ומשכיות כסף נגענו שבוע שעבר, והיום נעסוק ביחס בין הנגלה לנפטר. אז התמצית הכלל של בין הנגלה לנפטר, מה שהרב אייכלר מגדיר, אנחנו מוצאים הרבה פעמים בכל מיני דברים על אותו נושא התייחסות שונה בין הנגלה לבין הנפטר. לדוגמה, סוגיית המים בריאה, אז הבבלי עוסק בכל מיני דינים של המים בריאה. והזוהר הקדוש מדבר על המים בריאה, מתחיל לדבר על כל מיני גלגולי נשמות ונשמה שהתגלגלה בין מבחינת עמה עכשיו וכל מיני דברים בסגנון הזה. או סוגיה שזכרנו אותה בשנה, מוציא שם רע. אז הנגלה מדבר על כל ההלכות של מוציא שם רע. והנפטר מדבר פתאום על שבירת הלוחות, שמי שאומר שלוחות שניים הם במעלה פחותה מלוחות ראשונים, הוא מוציא שם רע והוא לוקח את זה למקומות אחרים. ובמבט שטחי, לפעמים נראה שהנפטר הוא מנותק מהמציאות. ויש כאלה, גם תלמידי חכמים שפרשו את זה בכיוון הזה. הנפטר הוא מנותק מהמציאות, אתה רוצה להתחבר למציאות, זה ללמוד את הנגלה. נפטר זה איזה ניתוק, זה משהו שהוא כל מיני רעיונות לא קשורים ודברים שלא קשורים בכלל בזה. הרב עצמן, לאור כל מה שראינו, שכל ההבנה שהנפטר הוא הנשמה של הנגלה, אז בוודאי לא נכון להגיד שהנפטר הוא מנותק מהמציאות, אלא מה כן. אז הכיוון המרכזי, וזה קצת לובש צורות שונות בסוגיות שונות, אבל הכיוון המרכזי הוא, אם יש לנו נשמה וגוף, אז הנשמה תעסוק בשורש הרוחני, והגוף הוא כבר יתעסק באיך אותו שורש רוחני כבר מתלבש במציאות. לפעמים כשנסתכל עליהם בנפרד, יראה לנו שהם עוסקים בדברים שונים בכלל ולא קשורים. אבל אם נסתכל בצורה יותר עמוקה, נוכל לזהות איזשהו שורש רוחני, שהוא, כשאתה מתעסק איתו לפני עצמו, אז הוא מתעסק ממש בשורשים הרוחניים, לפני שהם יותר מתלבשו במציאות. והנגלה יעסוק כבר בהלבשות של אותו שורש במציאות שלנו. ניתן רגע כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן. הרב אייכלר מביא דוגמה על יוסף, על אכילה. אז בנגלה מדברים על אכילה, על כל מיני הלכות של האכילה. מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. צריך לצלת ידיים קודם וחלק מהדברים שאוכלים. איזה ברכות מברכים, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה וכו'. הנפטר הוא יעסוק בשאלה מה השורש הרוחני בכלל של המושג הזה של האכילה. זאת אומרת, למה האדם נברא בצורה שצריך לאכול? מלאכים לא אוכלים. מה המשמעות הרוחנית של זה שהאדם נברא בצורה שהוא אוכל? ושוב, בקצה המזלג, אבל הוא מביא דוגמאות מהחסידות ומפנימיות התורה, שזה בעצם, זה שאדם הוא אוכל, זה בעצם מה שגורם לו להיות קשור לכל הבריאה. עכשיו כשהוא אוכל לצורך העניין איזה צמחים, הוא אוכל איזה בעל חיים ויש פה עכשיו איזושהי התאחדות של האדם עם הטבע, ועכשיו כשהוא לוקח את הכוחות האלה ועובד הקדוש ברוך הוא, אז זה בעצם מה שמרומם את אחד הדרכים המרכזיות שמרוממות את הבריאה כולה לעבודת השם. יש עוד דרכים, אבל זה אחד הדברים המרכזיים. אם האדם היה צריך שהוא לא אוכל, הוא היה יכול להיות להסתגר עם עצמו, הוא לא היה צריך לעבוד, לא צריך, היה נסגר בחדר, רק לומד תורה כל היום, והתורה שלו הייתה איפשהו, היה איזה חיסרון בחיבור שלה למציאות ובזה שהיא תבוא תרומם את כל המציאות. אז הנסתר הוא יעסוק בשאלה מה המשמעות הרוחנית בכלל זה שאדם צריך לאכול. הנגלה כבר לקח את העיקרון הזה, בוא נראה עכשיו בפועל איך אוכלים. איך אוכלים שהאכילה הזאת באמת היא אכילה שמרוממת את העולם ולא אכילה שנופלת לגשמיות של העולם. דוגמה. דוגמה נוספת, הרב מביא פה על אונס ומפתה. יש פרשיית אונס ומפתה, והזוהר הקדוש שהוא מדבר על אונס ומפתה, אז הוא מביא, הוא מביא דוגמה על מי שעוסק בתורה שלא לשמה. מה זה עוסק בתורה שלא לשמה? רגע. ודאי מי שעוסק בהלכה שלא לשמה. דרך אגב, מה זה שלא לשמה בזוהר? הוא לומד את ההלכה רק בשביל לדעת מה ההלכה, בסדר? אז בהקשר הזה. ודאי מי שעוסק בהלכה שלא לשמה, והרוויח ההלכה, ודאי בתפיסה היא אצלו. ועם כל זה העמידו לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז הרב איתן מסביר שיש לנו כללי פסיקה של הלכה. אדם יכול ללמוד הלכה בלי להבין בכלל את כל המשמעות הרוחנית. הרי אנחנו יודעים שכל התנאים והאמוראים, בטח ובטח שבתורה שבכתב, כל הלכה וכל פרט של הלכה, הוא לא התחיל מהפרט, הוא התחיל מהשורש הרוחני העליון, מסודות התורה, שאתה מתלבש באיזה הלכה כזאת או הלכה אחרת. עכשיו, אני לא יודע את הסודות התורה. אני בא ללמוד הלכה, לומד את הסוגיה בגמרא. היא יודע כללי פסיקה, יחיד רבים הלכה כרבים, הלכת כבטראי, כל מיני כללי פסיקה. אני בא ופוסק הלכה, בסדר, אם אני בתקופת הריף והרמב״ם. אם אנחנו בתקופה יותר מאוחרת, אז אני אפילו כבר לומד את הריף ואת הרמב״ם ואת הראש, ואת שולחן ערוך וכו', ומגיע לפסיקת הלכה עכשיו איזו שאלה שעומדת לפניי. אין לי מושג בסודות התורה. זה בחינה של עוסק שלא לשמה. אני לא עוסק בצורה לראות איך אני מופיע עכשיו את סודות התורה בלבושים שלהם פה בנגלה. אני עושה בלבושים. חשוב מאוד, כן? רוב מה שעם ישראל עושה כל הגלות זה בזה, בשביל... חשוב לראות, התורה בוודאי צריכה להראות לנו איך ללכת בעולם. חייבים כשלומדים הלכה גם כן לדעת, גם אם אני לא מבין את הסודות, בוודאי שזה לא דברים טכניים, אלא כל פרט פה יש מאחוריו סודות גדולים. אבל אומר הזוהר הקדוש, עכשיו אני למדתי והגעתי לפסיקת הלכה מהסוגיה. אני לא יודע את הסודות. אני מבחינת עכשיו אונס. למה? כי אני מכריח כאילו את המציאות הרוחנית להופיע בעולם לפי הפסיקה שפסקתי. אני לא התחלתי עם המציאות הרוחנית, בוא נמכה בהפוך, ובאיש ואישה, בצורה מתוקנת, האיש ואישה מכירים אחד את השני, רוצים לחיות ביחד, ומתחתנים ומתחילים לחיות ביחד. המציאות של אונס בניגלה, כן, שלא יוכל לשלוחה כל ימיו, זה כביכול עכשיו מישהו שהוא התחיל את הקשר מלמטה, ישר מהמציאות המעשית. כמובן, זה תלוי אם היא רוצה, הרב, לא, יש הרב, מביא פה תשובות של הרב עובדיה ודוגמאות מתימן, שלפעמים זה היה, למרות שזה דבר חמור מאוד, בוודאי, ושאין לו שום מבה אמינה, שזה דבר מתוקן, האונס הזה, אבל לפעמים היה מציאויות, מביא דוגמאות פה מתימן, שאנשים, הורים היו מחתנים את הבת שלהם בגיל 12, בעל כורחה, עם מישהו שהוא עשיר, ולפעמים הוא עיקר אותה אחר כך, והיה מישהו שהיא אוהבת ורוצה להתחתן איתו, והיא לא יכולה, כי אבא שלה עכשיו הוא קובע למי להתחתן. ולפעמים האונס הזה, זה במציאויות מסוימות, שוב, דבר מעוות לגמרי, ולא, בוודאי לא שייך, אבל לפעמים זה היה המציאות של להניע את המציאות דרך הגלגלים. זאת אומרת, יש לפעמים מציאויות לא רגילות, הדרך הרגילה זה להתחיל מלמעלה למטה, אבל יש לפעמים מציאויות לא רגילות שמתחילים להניע את המציאות דרך הגלגלים דווקא. מלמטה, מהשורה התחתונה. גם בפסיקת ההלכה זה סוג של אונס. כי זה סוג של להניע להופיע את המציאות הרוחנית של התורה דרך הגלגלים. אני מתחיל מהשורה התחתונה, מהצד הניגלה של הסוגיה, מפסיקת ההלכה, ועכשיו אני מכריח כביכול את המציאות הרוחנית להופיע לפי פסיקת ההלכה שכן לא בשמיים. ואז כל הסודות העליונים הם יופיעו בעולם עכשיו לפי הפסיקה שלי, למרות שאני מושג מה הם הסודות האלה.
נאור, שפסיקים הלכה לא חשוב
זה בדיוק הנקודה של אונס, של מתוך שלא לשמוע בא לשמוע, מה שאומר התורה הקדוש. התנאים והאמוראים,
התנאים.
הם התחשבו בזה? יש, בוודאי, זה מה שהתורה הקדוש אומר. כל התורה שלהם, הסודות התורה סיפרו אותה. ולא רק זה, הרב סיגל הצבי, גם מהקדמה לעניין, וגם מהקדמה לפירוש הנציב על השאיתות, בשעה שתי כיוונים בפסיקת הלכה. הכיוון של שבט יהודה זה יותר מה שאנחנו רגילים לפסוק על פי כללי הפסיקה וכו', אבל הכיוון של שבט לוי, הלווים והכהנים, הם היו יותר פוסקים על פי נבואה. זאת אומרת, מגיע להם שאלה, עכשיו ברוח הקודש הם פוסקים פה את ההלכה. יש סיפורים מבהילים על הארי הקדוש, שהיה פוסק כזה, הגיע אליו איזה דיון במישהו שהתחתן, ואז אשתו נפטרה, ועכשיו היה שאלה, האם הוא יורש אותה או, או שההורים שלה יורשים אותה. והיה פה איזה דיון, ועל פי כל כללי הפסיקה, אני לא זוכר בדיוק, אבל בואו נגיד, אבל אני הופך, אבל לא עקרוני. ההורים שלה היו אומרים ראש, אני לא יודעת לרשת אותה, והרי הקדוש פסק לו שהוא שהבעל יורש אותה. ואז הוא הלך עם, אבא שלה הלך עם שאלה לחכמי, או חכמי ארץ אחרת וכולי, וכולם אמרו לו, הפסיקה צריכה להיות לא כמו שהארי פסק. אז הוא הגיע להארי, הוא שאל אותו מה זה. אז הארי התחיל להסביר לו שם בגיבולי נשמות למה הוא פסק את מה שהוא פסק. אנחנו לא רגילים, אבל זה פסיקה על פי נבואה. הפסיקה על פי נבואה מתחילה מלמעלה, רואים את האמת הרוחנית. אני לא יכול להתחשב בגיבולי נשמות. הוא, יש לו כללים, יש לו את המציאות המעשית, אין לו לדיין על מה שאין עברות. אבל אני סתם, הוא לוקח את השורשים הרוחניים העליונים, והוא רואה מה צריך, איך אנחנו יכולים להופיע במציאות. את הפסיקה על פי נבואה איבדנו. בעזרת השם תחזור, תחזור נבואה. אז
מצב הם שלא מתחשבים בעלי המסתר זה כאילו לא תקיד?
זה מצב של חסר משהו לעם ישראל. בצורה השלמה אמורות להיות שתי הפסיקות. יש את הפסיקה של הכללית ושבט יהודה, יש מקומות שבה אני לא יודע בדיוק איך האיזון בין זה, בסדר? אבל יש שתי כוחות בעם ישראל, של ההנהגה דרך המציאות המעשית וההנהגה על פי הנבואה, על פי המציאות ההיסטרית.
אם מה שצריך להיות על פי הנבואה
במציאות
המסתרת,
אתה
גם צריך
לקחת
את הצד
השני? כי צריך גם לבושים.
בסדר, המציאות הזאת, צריך לבושים, ובסדר, בסוף נכנסת לתרביות האלה.
כן.
מכירה משם.
כן, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אני מאמין שככל שנתקרב לגאולה השלמה אז ותחזור, יחזור כוח הנבואה, אז ייווצר איזשהו איזון. בסוף אין רק נביא, יש גם סנהדרין, נכון? אחרת מספיק רק נביא שהוא יפסוק את הכל, נכון? יש גם סנהדרין ביחד עם הנביא. אני מאמין, הסנהדרין פוסקים, יש להם רוח קודש, אבל בגדול הם פוסקים על פי הנביא בגדול. ברור, אני מאמין שהדברים הם ילכו וישפיעו אחד על השני, וגם הסנהדרין משתמש בכוח הקודש, וגם הנביא הוא, לא יודע, אולי מושפע גם מכוח הנביא, כן? אני לא יודע בדיוק, כיוון שאנחנו לא מכירים בפועל מה זה נבואה, אז קשה לנו להגיד, צריך ללמוד זה בעיון את העניין הזה. אבל צריך ללמוד שם גם את הקדמה של הנציב וגם את הקדמה של הרב בעינייה. הוא מדבר על איזון בין שני הכוחות האלה, שיש שני כוחות בעם ישראל ושניהם נצרכים.
אני
כאילו, הנביא
מביא את
הרעיון,
הוא מביא את
היוונה, אני אסתרצת
את
הסנדרין, פשוט לוקחים
את זה,
ואנחנו נכנסים לזה. יכול להיות שאחרי זה גם יראו איך להיכנס בפסיקה, לא בכללים, בעוד סוג של כללים, לא יודע. אבל צריך להבין שכשאין לנו את הכוח הזה, אז כל הלימוד שלנו הלכתי, הוא בעצם, הוא מגיע, הוא מתחיל באמצע הדרך. כל החלק העליון בצרוכני אנחנו לא פוגשים אותו, אנחנו מתחילים לעבוד רק בגמרא, בלימוד התורה הנגלה, ולפסוק בתוכו. בסדר? אז זה סוג של אונס, בסדר? סוג של... אתה מכריח את המציאות הרוחנית לרדת לתוך כללי הפסיקה, איך שאתה עכשיו בצד הארצי שלהם. בסדר? ולא מתחיל בצורה כסדר. בכל אופן, הכלל שעולה מפה שהנגלה הוא עוסק במציאות המעשית, מציאות שלפני, לפנינו, והנסתר עוסק בשורש הרוחני של המציאות. וכשנעמיק, נבין גם איך הדברים מתחברים, ואיך השורש הרוחני הוא בא ומתלבש ונכנס לכל הלכה והלכה שבנגלה. מכאן אנחנו מגיעים לסוגיה שלנו, בבא בתרא דף ט"ו עמוד א', נקרא מהגמרא, יש לכם את ה... הגמרא לפני כן היא אומרת מי כתב כל ספר, בסדר? שיש לנו את כ"ד 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 הקודש, מי מהנביאים כתב כל אחד מהם. ואחד מהדברים שם זה השמונה פסוקים האחרונים שבתורה. מה המיוחד בשמונה פסוקים? כתוב שוימת שם משה. אז יש בעיה להגיד שמשה כתב את זה, נכון? אם הוא מת, אז איך הוא כתב? אז אולי הוא כתב לפני שהוא מת. זה עכשיו הדיון בגמרא. דרך אגב, הסוגיה שנלמד היום, חוץ מהכלל שדיברנו עליו עכשיו, היא קשורה לעוד כלל שכבר עסקנו בו. אז מי שנתקל בכלל מוזמן מוזמן להגיד. אומרת הגמרא, אמר יהושע כתב ספרו בשמונה פסוקים שבתורה. תניא, כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן. כן, זה מסתדר למי שאומר שיהושע כתב את שמונה פסוקים האחרונים שבתורה. דתניא, וימת שם משה עבד השם. אפשר משה מת וכתב וימת משה, יש לי פה מצוגריים, מה זה בעת? שם איתה חי, במנחות. אוקיי. אפשר משה חי, כן, יותר מסתבר, וכתב, וימת שם משה. אלא עד כאן כתב משה. מכאן ואילך כתב יהושע, דברי רבי יהודה, ואמר לרבי נחמיה. אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר אות אחת, וכתיב לקוח את ספר התורה הזה? אלא עד כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמה. משה, כן, רשי, אין לנו פה רשי בדמה, הבאנו את הרשי ממנחות, שכן, מרוב צערו, כל יש פה גרסה, משה אומר וכותב. פה גרח משה כותב. כן. אוקיי. מה, בגלל האומר?
כן.
כן. למרות פה, גם בבבא בתרא כתוב פה אומר, אצלכם אולי כבר הורידו את זה, והגאות הבך מוריד את האומר. מה כתוב? לא, לפני זה. משה אומר וכותב, כתוב, כן, זה לא מתאים? אבל הגאות הבך, אני קראתי עם הגאות הבך ולא קראתי משה אומר וכותב. בסדר, לא צריך לעיין. בכל אופן, לכאורה, בצורה פשוטה, עד כאן, הקדוש ברוך הוא אמר ומשה חוזר אחר הקדוש ברוך הוא וכותב, ובשמונה פסוקים אחרונים, משה שומע ומשה מת, אז הוא מתוך צער, עכשיו הוא בוכה, וכותב בדמע, כן, הוא לא יכול עכשיו לחזור אחרי מה שקדוש ברוך הוא אומר, הוא רק כותב, בסדר? אז זה ההבדל בין שאר הפסוקים לשמונה פסוקים אחרונים. כמו שנאמר להלן, להלן זה אחרי כמה שנים, כן, בירמיה, ואומר להם, ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. כן, שמה, כן, מה הדמיון, אומר רש"י, כמו שמצינו שהנביאים כותבים מפי רבם, כן, שברוך בן אריה הוא זה שכותב, ורבו ירמיה הוא אומר לו, וברוך בן אריה כותב, אותו דבר, להבדיל, כן, הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב. כמאן אז לעד אמר בישוע ברבא, אמר רב גידל, אמר בשמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן, לאמא, יש פה גם גרסה, לאמא דלא כרבי שמעון. למה? כי עוד מעט נראה מה זה יחיד קורא אותן, אבל יש להם איזה הלכות אחרות, אז אולי זה לא כרבי שמעון. למה? כי מה זה? כי רבי שמעון אומר זה בדיוק כמו שאר התורה, כן? ורבי יהודה אני מבין את זה, למה? כי באמת הם שונים, זה כמו יהושע, כן? יהושע כתב אותה, אבל רבי שמעון זה כמו כל התורה, אז אולי זה לא יהיה כרבי שמעון? לא, אפילו אתם רבי שמעון, אוהב וישתנו, ישתנו. מכיוון שהם השתנו, במה הם השתנו? שזה משה כתב בבכי ואת השאר כתב לא בבכי, אז הם כבר השתנו ולכן יש להם גם דינים שונים. בסדר, עד כאן הסוגיה? מה יש לכם לשאול? למה הוא בחר? כן. טוב, בואו. כן.
הגמרא מביאה את הביתה כאילו להוכיח את הצד שיהושע כתבן.
נכון.
יש שתי צדדים בביתה.
כן, אני לא יודע אם מביאה להוכיח. היא מביאה, היא אומרת כאילו,
תניא כמעט אמר,
כמעט אמר שמה פסקים שבתורה יהושע כתבן, ואיפה כאילו נמצאת המחלוקת הזאת? בברייתא שעכשיו נביא לפניך. זה לא הוכחה, אלא להגיד, כל מה שאמרתי עכשיו, זה לא לכל הדעות.
מה זה מה שאמרתי, אחורה או קדימה?
אחורה. מה שאמרתי, שיהושע הוא כתב את השמונה פסקים האחרונים שבתורה, מסתדר לאחת הדעות בברייתא. שבברייתא יש שתי דעות, אחת או שמשה כתב או שיהושע כתב. בסדר? טוב, אם יהיה לכם שאלה עוד מעט, אז תגידו. בואו לפני כן, בואו ננסה קודם כל להבין מה זה, מה הגמרא אומרת יחיד קורא אותנו. אז יש לנו קודם כל את פירוש רש"י. מה רש"י פירש? לא מפסיקים בהם. אסור להפסיק בשמונה פסוקים האלה. בסדר? צריך לקרוא אותם כיחידה אחת. אם מעלים לתורה עכשיו כמה אנשים, לא מפסיקים. אתה חייב לקרוא את כולם כיחידה אחת. בואו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם במקור 3. שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרוא אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה. אף על פי שהכל תורה היא ומשה מפי הגבורה אמרם, הועיל ומשמען שמחר מיתת משה הרי נשתנו, ולפיכך מותר ליחיד לקרות אותן. קודם כל, דרך אגב, לפי מי פסק הרמב״ם פה? לפי רבי יהודה, לפי רבי שמעון? לפי רבי שמעון, נכון? לפי סוף הסוגיה. רבי ישתנו ישתנו, זה מה שהרמב״ם אומר, נכון? אפילו שמשה כתב אותם, משה אמר אותם לפחות, הוא אומר, לא כלומר כתב, משה אמרם, אבל מאויל ויש לנו שתנו, זה היה חבל כרבי שמעון. אבל מה, איך הוא מפרש יחיד קורא אותן הרמב״ם?
יחיד קורא אותן, יש לנו רמב״ם, ללא מניין. רש"י, אין מפסיקים בהם. דרך אגב, איך הרמב״ם מפרש את המילה יחיד?
יחיד.
אדם יחיד. ואיך רש"י מפרש את המילה יחיד?
יחיד. יפה, כיחידה. יחיד. לא אדם אחד, יכול להיות שכמה, לא משנה, אבל כאילו, אבל הנקודה היא שקוראים אותה כיחידה, קוראים אותם כיחידה אחת. הרייבד שם, כתב רעבד ז"ל, אמר אברהם, לא שמענו דבר זה מעולם. מה שאומר הרמב״ם. ומה שאמרו יחיד קורא אותן, לומר שאינו מפסיק בהן. שזה מפירש רש"י. ואך איתו בירושלמי במגילה, ובמקומות הללו נהגו שהעולים לקרות בתורה, הוא לבדו קורא ואין החזן קורא עמו. מה שכן, הוא מביא עוד מנהג, מה זה יחיד? שבדרך כלל קוראים גם העולה וגם החזן, ופה רק העולה הוא קורא ולא החזן. ומה שכתב עניין זרות הוא מאוד, והציבור היכן הלכו, כן, מה קרה, איפה נעלמו פתאום הציבור פה של הרי ודעת הנשונות? טוב. כן. המאירי, הוא מסכם לנו כמה פירושים, חלק כבר ראינו בפירושים נוספים, בואו נראה את המאירי. יש הפירש, יחיד קורא אותן שהם מפסיקים אותן לשניים, מפני שהם עניין אחד בסיפור מיתתו של משה. זה מתאים לנו רשי ורייבד, נכון? סיפור את הרייבד. יש מפרשים, יחיד קורא אותן ולא שכח ציבור עמו. איפה ראינו את הפירוש הזה? ברייבד, המנהג שהוא מביא. ונראה כן, שבשאר התורה לא היה שליח ציבור קורא כלל, אלא שהאחרונים נהגו כן, שלא לבייש מי שאינו בקיא כל כך. על ידי שאמרו בביקורים, ראשונה ידע לקרות קורא, לא ידע לקרות מקרין אותו, נמנעו מלהביא, התקינו שיהיו מקרין את הכל שלא לבייש מי שאינו יודע. כמו בביקורים, אפרופו כן, שבועות, אז שם בהתחלה, מי שהיה יודע, יש מקרא ביקורים, מי שהיה יודע לקרות אותו, זה היה קורא בעצמות המקרא, מי שלא היו מקרין אותו, אבל אז אנשים התחילו להתבייש, אז הפסיקו להביא, אז מה זה כאילו שכולם מקריאים להם. אומר המאירי, אותו דבר בתקופת הגמרא, היה אותו דבר בקריאת התורה. לא היה כזה דבר ששניים מקריאים, כאילו, כל מי שעולה, הוא קורא. אלא בגלל שכבר התחיל מצב של בושה, הוא קורא, אז כאילו יש את האחד שהוא קורא ועולים לתורה, ולכן לא שייך להגיד שכשהגמרא אומרת יחיד קורא אותה, אני התכוונה לזה, כי זה מנהג יותר מאוחר מתקופת הגמרא. בסדר? המנהג הזה שיש חזן שהוא קורא לכולם. אז לא יכול להיות שיחיד קורא אותה, אני בא להגיד פה החזן לא קורא, כי עוד לא היה חזן בתקופת הגמרא. בכל אופן, אנחנו דוחות הפירוש הזה, פירוש נוסף שהוא מביא, יש מפרשים יחיד קורא אותם בלא עשרה, שזה מי אומר? הרמב״ם. ואין זה נראה כלל שיהיה אדם קורא בברכה לאחרה שלא בעשרה. וכן שאחר גמר הקריאה צריך לקדיש, ואין קדיש אלא בעשרה. ויש מפרשים, יחיד קורא אותן אותה פרשה, ואין רשאי לחבר בפסוקים שלמעלה ממנה. זאת אומרת, יחיד, אתה צריך לבודד אותה. אסור לך להתחיל איזה כמה פסוקים שלפני כן. אתה חייב להתחיל ביחידה הזאת ולסיים את היחידה הזאת. בסדר? יש מפרשים שמיוחד שבציבור קורא אותם.
אז מה, ראינו את הרמב״ם רש"י, ראינו מנהג ברייבד, המאירי דוחה, ראינו שלא מצרפים פסוקים נוספים לפרשה, והפירוש החמישי, מיוחד שבציבור. בסדר, מעלים לתורה, לפסוקים האלה, את המיוחד שבציבור.
אולי היום המנהג של חתן תורה, שמעלים כביכול מישהו שהוא לאו דווקא תמיד את הכי מיוחד שבציבור, אבל כאילו זה מעלי, זה נחשב משהו כביכול מכובד, אז אולי זה מתאים למנהג הזה של הפירוש של המאירי. המאירי מסכם, הראשון, הראשון והאחרון שניהם עיקר. זאת אומרת, הראשון
זה לא זה, זה זה,
רש"י,
והפירוש המאוד מיוחד שבציבור. בסדר, המאירי בעצם הוא עוסק את שני הדברים האלה, שלא כדרכו הוא הולך נגד הרמב״ם. בדרך כלל הוא הולך עם הרמב״ם, פה הוא מסכים את הפירוש של הרמב״ם, והוא אומר, אני לא מבין את הפירוש הזה, ודוחה אותו כביכול. בכל אופן, יש לנו כמה פירושים למה זה יחיד קורא אותם.
נחזור שנייה לרש"י. רש"י, כשהוא כותב יחיד קורא אותן, מה הוא אומר? עוד פעם? כלומר, הם מפסיקים בהם. יש לנו אחד הכללים בלימוד רש"י, שהוא גם כן מאוד פותח הרבה פעמים פתחים יותר עמוקים בהבנת הסוגיה, זה הכלל של כלומר. מאיפה הגיע הכלל של כלומר? אז המקור שאני נפגשתי איתו דרך הרב ויצמן, זה שו"ת המעביד. זה לא מופיע בה, יש כללים בסוף מסכת ברכות, כללים ברש"י, שכדאי ללמוד אותם, שם לא מופיע הכלל הזה, אבל בשו"ת המעביד מופיע הכלל, אומר ככה.
יש שם כלומר
שכתוב
משהו אחר, לא?
יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות,
אני לא זוכר. אבל לא מופיע כלל.
וגם זה הוא ידוע לחכמים, שהם בקיאים בפלפול הלכה. כי אנחנו מפלפלים על לשונו של רש"י ז"ל, כשאמר כלומר על איזה לשון מן הגמרא, שהיה נראה לי זה קושי, או משמעות אחר מלשון. ובא רש"י ז"ל לתקן הלשון. אבל הפוסק המפרש שכותב לשון אחד ואומר מיד כלומר, מפרש אותו לשון, כלומר מפרש אותו לשון יותר טוב, שיכתוב מתחילה מה שכותב אחר כלומר. ולא צריך לכתוב כלומר. ובמקום שכותבים כלומר אולי איזה סיבה וכולי. המבט מבדיל פה בין כלומר שכותב נגיד הרמב״ם או הריף, לבין כלומר שכותב רש"י. כשפוסק הלכה כותב לי כלומר, אז למה כותב כלומר? אז תגיד מההתחלה מה שאתה רוצה להגיד. אתה כאילו אומר פה לשון בעייתית, ועכשיו בוא אני אסביר לך למה אתה אומר לשון בעייתית. בוא תסביר ישר. ולכן כשכותבים כלומר, אז עכשיו צריך פה להבין למה הם כתבו ככה. ברש"י, כשרש"י כותב כלומר לשון הגמרא, בעצם לשון הגמרא היא כאילו מגומגמת קצת. אני יכול לטעות ולהבין פה משהו אחר, ורש"י רוצה שאני אשים לב, כלומר, אל תפרש ככה את לשון הגמרא בצורה הזאת, אלא בצורה אחרת. הרי תמיד רש"י מפרש את לשון הגמרא, נכון? היית יכול, בכל דיבור המתחיל של רש"י להתחיל כלומר. מה זה הביטוי, מה זה המילים האלה? כלומר כך, כלומר כך. אבל ב-90 ומשהו אחוז מהמקומות רש"י לא כותב כלומר, ויש מיעוט מקומות שכותב כלומר. למה? כי ברוב המקומות הוא אומר, זה הפשט הפשוט של הגמרא. אבל יש מקומות שבהם הפשט הפשוט הוא א', ורש"י אומר, אל תבין ככה, אלא תבין אחרת. אז קודם כל צריך לשים לב לזה. כשאני רואה כלומר ברש"י, השלב הראשון שאני אמור לעשות בלימוד, להבין מה הייתי יכול לטעות בלימוד הגמרא, ומה רש"י רוצה שאני אבין. זה שלב ראשון. בסדר? כי יש פה כלומר, אז כבר יש נורה אדומה, יש כאן הבנה שרש"י רוצה להוציא ממנה. השלב השני, שהוא כבר שלב יותר דורש עמקות, למה הגמרא נכתבה ככה לפי שיטת רש"י? לשיטת רש"י שבעצם הגמרא רצתה להגיד משהו כביכול מסוים, למה היא נכתבה בלשון שעלולה להטעות אותי? היה יותר טוב, כמו שאומר המבי, שהגמרא תיכתב בלשון שאני לא אתבלבל בה. שהגמרא תכתוב, איך הגמרא הייתה כותבת פה? מאוד פשוט, נכון? שמונה פסוקים אחרונים שבתורה, אין מפסיקים בהם. למה הגמרא כותב איך היא קורא אותם? אם היא התכוונה להגיד שהם מפסיקים בהם. הרי אתם רואים כמה פירושים יש לי איך היא קורא אותם. אז למה הגמרא היא כאילו שמה לי מכשול כביכול? זה כבר שלב שני. שלב ראשון להבין ממה רש"י בא לשלול, שלב שני לנסות להבין, אז בכל זאת למה הגמרא כתובה בצורה כזאת כביכול משובשת, שרש"י צריך לבוא ולתקן אותה. בסדר?
כן. אולי כמו שאת רואה איך הם כותבים דברים ראשון אחרת, שלא יהיה לך עוד משהו, אבל לא רק אגב, יש לך אחר שאתה נתראה עוד
משהו. מה זה עוד משהו? זאת אומרת שהיא התכוונה לכמה פירושים?
יכול להיות שאני רוצה שתבין את זה, כמו שקורה בעוד כמה עם המורה, ששתיהן, כאילו, שבא למרבר, זה בסוף הוא עושה כמו שתיהן, כמו את זה...
שם ואדם?
שם ואדם.
כאילו, אתה לא בוחר או שזה כמו שתיהן, יכול להיות, אתה לא בוחר. קשה, תראה, מצד הלכתי,
מצד הלכתי ברור שלא.
קשה להגיד.
נכון, בסוף אתה תפסוק כדרך אחת, אבל אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו.
אני צריך להבין מה היא באה להגיד. כי כנראה רצתה להגיד לי משהו בלשון הזאת. שאלה מה? בסדר? ואני חושב שהתשובה היא לא עוד הלכה רצתה להגיד אותי מזה, כי... כדי לא לטעות, אלא משהו אחר עכשיו. נכון, אתה צריך עוד מה. בסדר, אתה לא צריך להגיד אותי. אז שאלה אחת יש לנו, כלומר ברש"י להבין לשון הגמרא. כן. כהמשך לשאלה הזאת, מה ששאלנו, אם הגמרא רוצה להגיד, שאני מרחיב עכשיו את זה, אם הגמרא רוצה להגיד את הפירוש של רש"י, אני מסכים במשיך טוב, אני מסכים בה, למה אם יש לו לשון, אני אוכל לקרוא אותו. בסדר, אני חושב שזה קשר רבי, אבל זה בעצם משך עליי. לרש"י, מדוע לא אמרה הגמרא, אין מפסיקים בה. התורת חיים, בואו נראה רגע את התורת חיים. לכך נראה דעך הנעמי כאמר יחיד קורא אותן להפוקי שאין צריך לקרותן ברבים בציבור כמו מי? כמו הרמב״ם. ועוד קשה זה לפירוש רש"י ורבנו תם ז"ל, מביא שרבנו תם לכאורה כרש"י, כיוון דעתי להשמיעינן, זה הם מפסיקים בהן, הווה לילה מימה בעדיה, שמונה פסוקים שבתורה מפסיקים בהן, אין אחד קורא אותן, כמו ששאלנו כן הרגע, נכון? ניתן פרק נהלים לגבי קללות, ניתנה את המפסיקים בקללות, אני אחד קורא את כולן, ואתה נמי אחד קורא את כולן, קטני, ולא קטני יחיד קורא את כולן. מה שקורא לפרסתי זה יחיד יקרוך ציבור, ולא שאנחנו מיתני יחיד קורא את כולן. תורת חיים מביא קודם כל את הסיפור שבקללות, מה כתוב אחד קורא אותן, שמה זה בא להגיד? שאין מפסיקים בקללות, אלא אחד קורא את כולן. אם אתה רוצה להגיד שלא מפסיקים, אתה אומר ככה, אין מפסיקים בקללות, אלא אחד קורא את כולן. אותו דבר צריך להיות כתוב פה. אין מפסיקים בשמונה פסוקים בתורה, אלא אחד קורא את כולן. לעומת הלשון יחיד קורא אותן, שהיא יותר מתאימה לפירוש הרמב״ם, יחיד להפוקים מציבור, בסדר? התורת חיים מקשה מלשון הגמרא, זה בעצם קושייה ב', שלשון הגמרא יותר מסתדרת לרמב״ם, ולא לרש"י. ועוד קשה, קושייה נוספת. ולדבריהם, מילתא בלא טעמו, וכי בשביל דען אחראי נשתנו משאר כל התורה, יהיה אסור להפסיק בהם? מה העניין זה לזה? דעד אין מפסיקים בכללו, או טעם מפרש שאדם שיש לי מוסר של בניית אימא, אז אתה חוץ בתוך הכתוב. הנה מפי שהם אומרים ברכה לקרוניות, ואנא סמי לא שייך לך. למה בפרשיית הכללות לא מפסיקים? יש לנו טעמים בגמרא. או מוסר השם בניית דמעס, אתה מפסיק באמצע הקללות, מה זה מראה? שאתה קשה לך לשמוע את הקללות, את המוסר של הקדוש ברוך הוא. לא, תקרא את הכל עכשיו, אל תעצור באמצע. פירוש אחר, כיוון אחר, לא לברך על הקללה. כי אם תעצור באמצע, מה יקרה? אתה תברך ברכה אחרונה אחר קריאת התורה על הקללות, וברכה ראשונה על הקללות הבאות. לכן בפרשיית הקללות מתחילים קצת כמה פסוקים קודם, שהברכה תחול על דבר טוב. ומסיימים כמה פסוקים אחר כך שגם אחרי האחרונה תקחו לדבר טוב. בסדר, לכן לא מפסיקים באמצע. בכל אופן יש לי שני טעמים למה לא להפסיק באמצע. אבל פה, מה הסיבה לא להפסיק באמצע? זה סתם מי אתה ולא תמה, אז מה אם זה נושא אחר? מה זה קשור? יש הרבה נושאים שמפסיקים באמצע, בתורה. פרשיות, לא יודעת, פרשיות של קורבנות, של... לא קשה למצוא.
זה לא פרשת, אבל לא.
מה?
זה לא פרשת, אבל מיתת משה.
בגלל שזה לא טוב. אני לא יודע אם זה... זה לא כמו כללות, לפחות זה לא נאמר פה הסברה בגמרא.
מה זה לא טוב?
איזה
משהו רע, כאילו?
זה מצער,
מושבים
לדעת
מצער.
כן, השאלה אם אנחנו יכולים למצוא פסוק, כן? של בוא נראה, סתם ככה בשביל זה. לא חושב שזה מעכב פה מהבנה, אבל בוא... דוגמה. הנה, ויבקו, יש בהתחלה את מיטת משה, ויאמר שם משה עבד השם, ויקבור אותו בגיא, ומשה בן 120 שנה במותו, לא קעתה עינו ולא נס ליחו, ויקבור נסוע את משה, וישוע בינון מלא רוח חוכמה. אי אפשר נגיד להפסיק פה. אחרי זה, ולא קם נביא עוד ישראל כמשה, לכל הטוב מופתים, מספר על גדולת משה. לכאורה, הטעם של לא להפסיק משהו לא טוב, כמו בכללות, אני חושב שהיה אפשר, מסתדר פה, במיוחד שגמרא לא אמרה אותו, כאילו. אפשר להפסיק בגדולת יהושע, אחרי זה גדולת משה, זה לא, בעצם אין פה דברים כביכול לא טובים. אבל גמרא גם לא אמרה את הטעם הזה, לכאורה זה לא הנקודה כאן. בסדר, בתורת חיים מקשה, אני לא מבין מה זה הוא הביא השתנו, השתנו. למה? בגלל שיש פה עכשיו איזה פסוקים אחרים קצת, אני לא יכול להפסיק, מה, אני לא מבין את הטעם הזה, בסדר? זאת השאלה הראשונה הייתה, זה לא מתאים ללשון הגמרא. אין סברה לדין של רש"י, כן? לדין בלי סברה, שקשה להבין אותו. למה? בגלל שזה קצת אותו נושא שונה, פסוקים האלו, משהו, אז אני לא יכול להפסיק אותם באמצע, זה לא מובן.
זה לא שאני יכול לקרוא
את הפוזיקיה. יפה, אבל בדיוק עכשיו בתורת חיים, שהוא צפה ברוח קודשת של הצלחה, ובא לענות, אבל מה שמותר לקרוא אותם בפחות מעשרה בשביל שהשתנו, ניחא. משום דף אגב דתורה נגמור משה מפי הגבורה אמרן הועילו משמעתן שנחר מיתת משה הרי נשתנו לכך אין קדושתן חמורה כל כך ומותר יחיד לקרותן. מה הוא אומר? הוא אומר שאני מסביר שקדושתן היא הועיל וישתנו. מה השינוי? שהמשמעות נכון שגם משה אמר מפי הגבורה אבל הפשט, המשמעות של הפסוקים האלה שמה? שמשה כבר מת. אם משה כבר מת, מעכשיו כבר הכל ירד רמה, ירד מקדושתו. כי זה כבר עכשיו משה לא חי, הקדושה העליונה של משה, לא קם נביא כמשה, זהו, איבדנו כרגע את הקדושה העליונה של משה, לכן מרגע זה ואילך הכל צריך להבדיל, הכל עכשיו הוא ברמת קדושה יותר קלה. לכן, עכשיו אני מבין את ההלכה של הרמב״ם, שלא צריך ציבור. אבל לא מובן ההלכה של רש"י. רש"י מביא לי חומרה, כן? שאסור להפסיק באמצע. זה כאילו מראה קדושה יותר עליונה, זה בדיוק הפוך, זה קדושה יותר קלה. אז ההלכה של הרמב״ם היא, אפשר להבין אותה. כי יש פה ירידה ברמת הקדושה, כי הפשט הוא שכבר משה לא קיים. ההלכה של רש"י לא מבין את הסברה שלה, בסדר? זו תשובת התורת חיים. לפי זה עד המשני, הועיל ואישתני, אישתני, לאו משום דכתבן בדמה כאמר כדי פירש רש"י. זה הלך רש"י פירש במנחות הועיל ואישתני, אישתני, כי משה כותב אותם בדמעות, בצער, כן? זה השינוי. לפי התורת חיים לא זה השינוי, מה השינוי? שמשה כבר לא קיים, זאת אומרת, השינוי הוא שעד עכשיו משה קיים, ומה שמשה לא קיים. אלא הואיל וישתני משמעותן כמה, כמה וישתני קריאתן, בגלל שמשמעותן השתנתה, שמעכשיו כבר משה רבנו לא קיים, לפחות מצד פשט הפסוקים, לכן גם הקריאה שלהם יש לה דין שונה, כדי שתבין, יש פה ירידה ברמת הקדושה. לא שחייבים לקרוא את זה ביחיד. אבל עצם זה שאומרים לך, תדע, זה לא חייבים ציבור, אתה כבר מבין שעכשיו מעכשיו אנחנו כבר יורדים לרמת קדושה מיד. שולחן ערוך כתב, תורו חיים, שמונה פסוקים אחרונים שבתורה מפסיקים בהם, כדי פירש רש"י מרבנותם. כן פסק רש"י מרבנותם, בסדר? ברור שאמרנו את זה ניכר, שכך מותר להפסיק בהם. אז תורת חיים אומר, השולחן ערוך פוסק רש"י מרבנותם, אבל אני פוסק כרמב"ם, פה אני דוחה את פירוש רש"י מרבנותם, בגלל שתי קושייה בקושייה ג' שגם הלשון לא מתאימה וגם אין פה סברה, פוסק הרמב״ם כנגד השולחן ערוך, שזה דבר מיוחד, בעצם זה ששולחן ערוך הוא פוסק הרמב״ם, כן? אבל הוא בכל אופן, הוא דוחה את הפסיקה של שולחן ערוך, הוא אומר אני פוסק כרמב"ם, ודוחה את פירוש רש"י, ולכן מותר להפסיק בהם. בסדר? כמובן שכל הדיון הזה, הוא מחדד לנו פה את השאלה להבין שיטת רש"י. רבנו ניסים על הריף במגילה. מקור שבע. שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם בבית הכנסת. ברש רבנו משולם רבי גלוני מוסדל, יחיד קורא אותם. זה תקופת הגאונים, בסדר? בין הגאונים לראשונים. אני לא זוכר בדיוק, אבל זה פחות האזור של תקופה של המעבר, קצת לפני תקופת רש"י, משהו כזה, אני לא בטוח שאני מדייק. בכל אופן, ברש יחיד קורא אותה, שאין שעת קורא עמו. בסדר? זה פירוש שראינו. במאירי. במאירי ראינו כל הפירושים. ברייב, במנהג של הרייב. ורבנו אותם ביקשה, מה העירייה? אני כל קריאות שבתורה ככה שיחיד קורא בן שעת מסייע, כי לפני קראו השניים יצאו, ואמר על מה שאין כן בתורה, ששניים לא יכולים לקרוא. ומה שנהגו עכשיו שאתה קורא בכל רם, הם הבניגו לא לבייש, כן, ראינו את זה פה במאירי, בסדר? אלא כמו שפרש רש"י זה שאדם אחד קורא אותם צופים כולו, עסקים בהם וכולי וכולי. אלא היה, טוב, הוא מביא את הסוגיה, אלא היה כותב, כן, משה רבינו מתוך צערו, היה כותב, וכיוון דאישתנו משאר תורה, למר כדאית ליה, ומר כדאית ליה, כן, רבי יהודה ורבי שמעון, לא משנה, או שהשתנו בזה שיהושע ממש כתב, או שהשתנו מצד זה שמשה כתב אותם בדמע בצער, אבדינן בהוקר שלא יקראם אלא אדם אחד. בסדר? רבנו ניסים, הוא הולך כרש"י, אבל הוא מסביר מה הנקודה, כן, שאלנו, הרי שאלנו לפי התורת חיים, שאל מה הסברה לכם של רש"י. אז רבנו ניסים הביא פה איזו סברה, עשו פה איזשהו היכר, מה ההיכר? שתבין שיש פה הבדל פה בין הפסוקים האלה לאחרים, מה ההיכר? שיקרא אותם אדם אחד ולא תפסיק בזה באמצע. אבל עדיין לא מובן, כאילו מה, למה בכלל צריך לעשות לזה היכר? למה? ומה צריך לעשות לזה היכר שמשה כתב את זה בצער? למה צריך לעשות היכר לזה בקריאה בתורה עכשיו? בסדר, הוא כתב בצער. למה כשאני קורא בתורה עכשיו אני צריך להתייחס לזה שהוא כתב את זה בצער? מילא, אני יודע, לזה שיהושע כתב אני צריך לעשות היכר, אני מבין. אבל לפי רבי שמעון, שהרי הפירוש הזה של הואיל וישתנו ישתנו, כן? למה לפי רבי שמעון, משה כתב בצער, צריך לעשות לזה היכר? ושאלה שנייה, למה ההיכר הוא כזה? ההיכר הוא לא קשור בכלל לתוכן. מה זה שעכשיו אתה אומר לא להפסיק באמצע, איך זה עושה לך היכר שמה שכתב את זה בצער? בסדר, אז זה גם כן. אבל הוא שאומר, זה גם לא עוד אין לנו שיכול לתרק את פשיעה גימי. אני לא אשתוק את פשיעה נוספת, רק פשוט זה לא כל כך מובן. אני עדיין לא מחכה לשאלה שלכם, שזה בעצם כלל שכבר נגענו בו. פה פשיעת הגמרא. תנסו עכשיו להתנסק עם כל מה שעשינו עכשיו לחיפור אותה. תחזרו שנייה לפשט הגמרא, איזה כלל שלמדנו, לא למדנו הרבה, אז אין לכם הרבה מה לספר. תחזור, ארבעת הכללים הראשונים. בן הגלל נסתר, כבר הזכרנו היום, זה עוד מעט ניגע בו. מקורות פנימים לסוגיות הגמרא, תפוחי זהב ומשכיות כסף, ושאלה שנה להתשובה. מה? למדלף זה לכאורה זיזי. אולי ולפני הזיזי. נראה לי כבר זיזי. אולי סוף, סוף... נראה לי זה סוף הילד. אז אם זה באמת בי. לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד הרב ברית השם אלפיכם, ואז שם לך... כתוב בפרק ל"ד, ויהי כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, ואז לקוח את ספר התורה הזה.
יכולה
להיות שמשה. כן.
הכל.
נכון. זה זה לכאורה דברים של רבי שמעון.
כן, זה כללי לכל הדתיים.
לא, לא, לא. מספיק מפה. מה זה? גלות? אני אקרא. אני אקרא ואתם תגידו לי, תעצור לי. תניא כמאנדה אמר שמונה פסוקים שבתורה ישו הכתבה.
תניא כמאנדה אמר?
מה?
לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה אומר למה לא אמרו תניא כרבי יהודה? אולי, דתניא ויעמוד שם משה עבד השם. אפשר משה חי וכתב ויעמוד שם משה? עד כאן כתב משה וכאן לא כתב יהושע, אני רבי יהודה. למה לא עבוד לכם? אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר עוד אחת, וכתיב לבוא אחר ספר התורה הזה? אלא עד כאן כתב וכתב 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 וכו'. טובה, מה? לא?
אתה,
אם...
כמו שכתב הכל,
הקדוש ברוך אומר למשה לקוח את ספר התורה הזה. אז אם אתה אומר
ש...
מה?
לא חסר שום דבר, אתה חסר
את
לגבי. זה לדעת
רבי שמעון, לא חסר שום דבר. לא, אבל ספר תורה חסר בו עוד. אם ספר תורה שחסר בו את פסוק האחרון, הוא פסול לקרוא בו, נכון?
לא, זה לא את הפסוק האחרון שחסר בו את הפסוק האחרון.
למה? אם זה, אם זה, למה, איך זה, למה, אם למשה זה ספר תורה שהיה יכול להיות ליד, ליד, בתוך הארון, בקודש הקודשים, לנו זה יהיה פסול לקרוא בו? למה שזה יהיה פסול לקרוא בו?
אולי,
בלי מה?
בלי אלעד כמה
שהוא קורא, או שמור כותב, אתה מלך שהוא קורא, או שהוא
כותב, כאילו זה לא חלק מהבעיה היחסית.
אוקיי, אתה אומר מה זה התוספת הזאת.
כן.
זה נכון, אבל הכי זועק פה, יש פה שאלות בלי תשובות. רבי יהודה שואל את רבי שמעון, אפשר משה חי וכתב יעמוד שם משה? מה רבי שמעון אומר? כן? Okay? זה מה שקרה באמת. באמת משה היה חי והוא כתב יעמוד שם משה. ומה רבי שמעון שואל את רבי יהודה? אפשר ספר תורה חסר עוד אחת כתיב לקוח ספר התורה הזה? מה רבי יהודה אומר לו? כן? Okay? זה מה שאני אומר באמת שקרה. יש פה כאילו קושיות, כאילו רבי שמעון משהו לא הגיוני, לא יכול להיות, רבי יהודה מסתדר איתו. ורבי יהודה מקשה על רבי שמעון, גם רבי שמעון מסתדר איתו. ויש פה שני הצדדים, יש פה שאלה בלי תשובה. מסכימים או לא מסכימים? לכאורה. בסדר, אני גם לא עליתי לזה עד הרב עצמו, זה בסדר, תרגישו בנוח. אבל זה זועק. רבי יהודה מקשה על רבי שמעון, כאילו שאלה תמיהה כזאת, כאילו מובן מאליו שזה לא ייתכן, ורבי שמעון מובן מאליו הפוך, שלא ייתכן להגיד הפוך. אז יש פה שאלה בלי תשובה. זה שני הצדדים. ואמרנו בקלאס שיש שאלה בלי תשובה, כי יש פה עומק יותר גדול שצריך לבוא ולעמוד עליו. בסדר? אז גם זו השאלה הרביעית שנוסיף
לכלל של שאלה בלי תשובה. שאלה בלי תשובה כלפי רבי יהודה וכלפי רבי שמעון.
טוב, בשביל לנסות לבאר, נעים בדברי הגר"א, ספר כל אליהו, על הפסוק, על הפסוק הזה, וימות שם משה עבד השם. בגמרא, מקור 8. בגמרא במסכת בבא בתרא, תניא קמן דאמר שמונה פסוקים שבתורה ישועה כתבן, לתניא וימות שם משה, אפשר משה חי וכולי וכולי. אני סוף שורה שלישית בהגר"א. והנה הקושייה נגלית לכל, כמו שהגלוי לנו. איך תירץ רבי שמעון קושיית רבי יהודה, דקאמר רב שם משה חי וכתוב וכתב יעמוד שם משה, זה מחזק אישיק רחס ושלום. זה נראה שקר. משה חי והוא כותב יעמוד שם משה, זה נראה שקר. יודעים שכל התורה אמת, אז איך יכול להיות שמשה כותב ויעמוד שם משה? ורבי שמעון לא תירץ את זה. ומה תירץ שהיה כותב בדמה? מה התירוץ בזה? אז מה אם הוא כתב בדמה? זה עדיין שקר. מה עוזר לי שהוא כותב בדמעות? בסדר, כותב בדמעות, מה זה עוזר? אני רק מעיר פה שזה עוד מקור לראות את הכלל של הרב ויצמן ששאלה בלי תשובה. הגר"א הבין, אם יש שאלה בלי תשובה, אין עליה תירוץ, חייבים לראות מה יש פה, יש פה, לחפש פה איזה משהו, ועוד מה תראה את העומק שהגר"א נותן לנו, בסדר? אבל זה עוד מקור שהגר"א למד ככה. ואף זה לכאורה תיקן רש"י זה על הקושייה, כי כל התורה אמר הקדוש ברוך הוא כל תיבה למשה, והוא חזר ואמר כל תיבה כדי שלא יטעה. ואחר כך כתב, והיינו עד ויעמוד שם משה, אבל מכאן ואילך לא היה אומר משה כלל, כי הוא כשקר שהיה עדיין חי, ולכך היה כותב בלא אמירה כלל, החכתי קשה. גם אם תגיד כמו רש"י שמשה לא אמר, וזו הגרסה שהבח כאילו מוריד את האומה, האמת שלא יודע אם זה, לא משנה, שאת הפסוקים האלה משה לא אמר, אלא רק כתב כדי שלא יהיה שקר, עדיין זה קשה. כי אף בלא אמירה כלל חלילה לקדוש ישראל שנכתב עליו ולא קם נביא, לכתוב שקר חס ושלום אף בלא אמירה. כן, מה, לכתוב זה, זה אפשר לכתוב שקרים, רק לא להגיד. ואם תאמר, הקטיה קושייה במקומה עומדת על דברי רבי שמעון, איך אמר כי משה כתב בדמה? ועוד קשה, ואם כן, סליחה, אז עדיין הקושייה עומדת. ועוד קשה, לצד השני, איך אמר רבי יהודה שמכאן ואילך כתב יהושע, ולא חשש כלל לקושיית רבי שמעון? הייתכן שיכתוב תורת השם אפילו עוד אחת שלא על ידי משה? אבל מקרא מלא דיבר הכתוב, זכרו תורת משה עבדי וגומר. לא ייתכן שיהיה עוד אחת בתורה שלא כתב אותה משה רבנו. כן, והתירוץ של התורת חיים שהקדושה פה יותר קלה, הוא קשה מאוד להגיד. אתה רוצה, זה... שוב, אנחנו בעניותינו, אמר את זה התורת חיים, אבל כאילו מי הגרע, זה חמור מאוד, מה? זכרו תורת משה עבדי, מה? אתה יכול להגיד ש... יכול להיות שיש דבר אחד בתורה שהוא קדושתו יותר קלה מפסוקים אחרים שבתורה. חס ושלום, אסור לנו להגיד את שוב, התורת חיים אמר, אבל אנחנו בעניותינו לא יכולים להגיד כזה דבר. ושני הדעות של רבי יהודה ורבי שמעון הם הקשה ההבנה מאוד. טוב, אני מדלג על ההגעה. אמנם יש לפרש. טוב, הוא מביא אולי תירוץ, כן, יש פה הגעה של, לא ברור מי כתב אותה עם הגרה או לא הגרה, אבל הוא אומר, אולי זה תלוי במחלוקת עם כתיבה כדיבור או לא כדיבור, אבל בואו נשים את זה בצד. אמנם יש לפרש כי שניהם דברי אלוקים חיים. אומר אמר חדה, אומר אמר חדה ולא פליגו. כי לכאורה קשה בדברי הגמרא. מה מקשה על שמונה פסוקים האחרונים שבתורה אך נכתבו עם משה היה עדיין חי? הלו כל התורה כולה הייתה נכתבת 2,000 שנה קודם בריאת העולם. אם כן לא היה עדיין השמיים והארץ וכל אשר בא, ודור המבול ודור הפלגה ביציאת מצרים ודומיהם, ואיך נכתבו בתורה קודם שהיו בעולם? כן, הגר"א, אם אתה כבר מקשה על השמונה פסוקים, למה נזכרת פה אחרי כל הפרשיות עכשיו להקשות? מה, וזה שכתוב בראשית ברא אלוקים, זה שכתוב ביציאת מצרים, הרי התורה כתובה 2,000 שנה לפני בריאת העולם. למה על זה לא הקשת? זה הכל היה לך בסדר, הגעת לבן אדם, פה התחילה הקושייה. אז מה? איך נבין את הקושייה של הגמרא? אמנם זאת ידוע, כי כל התורה הוא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והיינו על ידי צירופים של אותיות ותיבות. ולפני בריאת העולם הייתה התורה אמון אצל הקדוש ברוך הוא על פי צירופים וסודות נעלמים, ולא הייתה נקראת כמו אתה, רק על פי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואחר שברא השם יתברך את העולם, ונתן את התורה לישראל וסביבם במצוות הצריכים לעשות בגבולי מקום וזמן, כתב את התורה בער היטב איך לעשות כל המצוות, וחילק כל התורה לתיבות ואותיות, לגלות ולפרש את כל דברי התורה הזאת. וסודות התורה על פי צירופים ניתנו ליודעי חן. חן דרשי תורת חוכמת נסתר. מה שאין מודיעים אלא לחכם ומבין מדעתו. קודם כל אמרנו לו, הגר"א יסוד מאוד גדול, מאוד עמוק בכל הגישה לתורה, וזה סוד טוב להיכנס איתו לחג מתן תורה. התורה כולה יש בה פשט ויש בה סוד. יש בה פשט שזה כל הסיפורים וזה כל המצוות וכו'. אבל באמת התורה, כשהייתה 2000 שנה לפני בריאת העולם, לא הייתה קורה בה את הפשט כמו שאנחנו קוראים היום. לא היה יציאת מצרים, לא היה בריאת, לא היה שום דבר. אז מה כן היה? הכל התורת השבותיו של הקדוש ברוך הוא. כל הפסוקים שאנחנו קוראים ככה בצורה רגילה, כל מילה, כל פסוק זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. יש שמות שיוצאים מקריאת אות ראשונה בכל מילה ואות שנייה בכל מילה. יש שמות שהם באטבש, יש שמות שקוראים אותם אחורה, קדימה ובראשי תיבות וכל מיני דברים. הרבה הרבה צירופים והמקובלים יודעים לכוון את כל השמות שנמצאים בכל הפסוקים. שם של מבית אותיות לדוגמה יוצא מזה שלושה פסוקים. את כל השמות האלה של הקדוש ברוך הוא יוצאים מכל מיני צירופים וצורות קריאות מיוחדות של התורה. והתורה שהייתה קיימת לפני בריאת העולם זה הכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא בכל מיני צירופים שונים. כשהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם, הוא הסתכל באותם צירופי שמות האלה, שזה כל מיני הופעות אלוקיות, הנהגות אלוקיות שאנחנו לא מבינים בהן, שעל פיהם נברא העולם. והשמות האלה והצירופים האלה התלבשו בכל מיני דברים נגלים וגשמיים. ובכל דבר גשמי יש איזה אור רוחני, איזה שם אלוקי מיוחד שהוא זה שמחיה אותו. בטח בכל מצווה יש איזה משהו אלוקי שמחיה, איזה שם, איזה צור, שם מיוחד שמחיה אותה, וכו' וכו'. וכשעם ישראל מקבל את התורה, מה אנחנו מקבלים? את אותה תורה, אותם צירופים של שמות אלוקיים, רק שעכשיו משה רבנו חילק, הוא סידר אותם בצורה שזה עכשיו גם הופך להיות איזה פשט שיש לו כבר איזה משמעות שאנחנו יכולים להבין אותה. זאת אומרת, אותם צורפי שמות אלוקים, באטבש, בראשי תיבות, בגימטריה, בכל מיני דברים, מסדרים את זה באיזושהי צורה, ואז יוצא פסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז אנחנו קוראים את הפסוק, שומעים על בריאת העולם. אנחנו קוראים את הפסוק, שומעים על יציאת מצרים, שומעים על מתן תורה. אבל באמת כל פסוק הוא צירופי שמות אלוקים. אז מה שהקדוש ברוך הוא כותב את התורה כבר אחרי בריאת העולם ובמתן תורה, הוא בעצם לוקח את אותה תורה העליונה של צירופי שמות אלוקים, ומסדר את זה גם שעכשיו יהיה לזה מובן גם בתוכן בפשט. עכשיו, אתה מתורת דברי הגמרא נזכר להם. כי כוונת רבי שמעון, איך אפשר להיות ספר תורה חסר אפילו עוד אחת מצד אחד, וגם שלא להיות כשקר חס ושלום. לכך הוא אומר, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב, רוצה לומר, שאמר משה כל תיבה ותיבה כאשר היא כתובה בידינו בגילוי המצוות. זאת אומרת, כל התורה כולה הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב, זאת אומרת, שהוא גם אמר את התיבה מצד הפשט שלה. אבל מכאן ואילך, שמונה פסוקים האחרונים שבתורה, לא היה יכול לכתוב בגילוי וימות שם משה, זה מרזק השקרה. את השמונה פסוקים האחרונים משה, אם הוא יכתוב וימות שם משה, זה באמת נראה כשקר. לא ייתכן שמשה יכתוב שקר. אז מה עושה? מצד שני, גם לא היה יכול לגמור לידי יהושע, כי אפשר ספר תורה חסר עוד אחת. לא ייתכן שיהושע זה שיכתוב, אז יהיה חיסרון בספר התורה. שימו לב, לכך הוא אומר שהיה כותב בדמה. מה זה דמה? זה לא דמעות כמו שהבנו בפשט. הבאתי לכם ממקור 10, ראו, בדמה והמדומה, בתרומה שנתערב איתה חולין, זה נקרא מדומה. דבר מעורב מחולין בתרומה. דמה זה לשון ערבוב. מה זה כותב בדמה? הפירוש הוא מלשון מלאתך ודמעך. רצה לומר מדומה וערבוב אותיות. שהיה כותב מכאן ואילך על פי צירופי תיבות, והם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא היה נקרא כלל וימות שם משה, רק תיבות אחרות על פי סודות התורה. משה רבנו את שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה, הוא כותב אותם לא עם הפשט, הוא כותב אותם רק בצירופי, רק סודות התורה כתובים שם, רק הצירופי שמות אלוקים, כל האותיות שם מעורבבות, מסודרות לא על פי הפשט, אלא על פי צירופי שמות אלוקים. לאחר מיטתו, כתבם יהושע, כפי שניתן לרשות לגלות את התורה. יהושע בא וסידר את האותיות האלה על פי המובן של הפשט של וימות שם משה עבד השם. ואם כן, השני הדעות לא פליגי, באמת רבי יהודה ורבי שמעון לא חולקים. כי באמת כתבן משה ולא חסר אפילו עוד אחת. רק כשמונה פסוקים אלו לא היה יכול לכתוב את הנגלה וכתב כפי הצירופים וזהו בדמה. ויהושע כתבן כפי הנגלה וכדעת רבי יהודה. ושניהם מסכימים לדעה אחת כי נכתבו על ידי שניהם, על ידי משה הנסתר והסוד ועל ידי יהושע הנגלה כאשר היא כתובה בידינו לדור דור. מביא את זה גם ספר כתב הקבלה, הבאתי לכם גם את המקור הזה. נכון, הבאתי לכם?
כן,
מתוק מדבש, מה שאומר אדם. הוא אומר, בעצם רבי יהודה ורבי שמעון לא חולקים. רבי יהודה דיבר מצד הפשט של התורה, לא ייתכן, אפשר שמשה חי וכתוב היה מצב משה, לא ייתכן, ודאי שיהושע כתב את זה. מצד שני אומר רבי שמעון, לא ייתכן שספר אמור עשר אות אחת שמשה לא כתב אותה, ודאי שמשה כתב את זה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. את שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה משה כותב רק מצד צירופי אלוקים בערבוב, בדמע, בערבוב אותיות אחר מיטתו, ואז זה לא שקר, כי לא כתוב פה שמשה מת ושמות, צירופי שמות אלוקים ודאי זה אמת לנצח נצחים, זה ודאי אמת מה שמשה כתב. בא יהושע וסידר את האותיות על פי הפשט ואז הצלחנו לקרוא בימת שמשה עבד השם, וזה באמת נעשה רק לאחר מיטת משה. ועכשיו כל התקושיות מתורצות. אז באנו למה שאלה בלי תשובה, כי יש פה עומק גדול. באמת, השאלה של רבי יהודה נכונה, השאלה של רבי שמעון נכונה. וזה מה שמכוון אותו לעומק גדול, להבין שיש פה כתיבה מיוחדת מצד הנסתר ומצד הנגלה. שמשה כתב את הנסתר וישוע כתב את הנגלה. מה שאין כן בשאר התורה, שמשה כתב כבר את הנסתר כבר מלובש בתוך הנגלה. אבל פה הוא כתב את שמונה פסוקים רק נסתר, בלי לבוש נגלה, ויהושע בא ועושה את הלבוש הנגלה על פי הפשט. אנחנו מבינים עכשיו בואו נעביר מה זה הם מפסיקים בהם. כשהגמרא אומרת יחיד קורא אותן, קודם כל הכלומר של רש"י מכוון אותנו לזה שיש פה עומק גדול בסוגיה. הרב ויצמן העיר שם, גם אם רש"י לא בדיוק התכוון פה להבנה של הגר"א, א' יכול להיות שהוא התכוון, אנחנו לא יודעים. אבל גם אם הוא לא התכוון, רק שהרגיש שיש פה משהו מיוחד פה בסוגיה, שזה לא הכוונה היחיד קורא אותן, הכוונה שיחיד ולא ציבור, שהמדרגה פה היא פחותה. כי יש פה שאלה של רבי שמעון, מה אתה רוצה להגיד שיש פה ירידה בדרגת הקדושה, שעושה פה, לא ייתכן, אז הוא כתב כלומר, חייב להבין פה הבנה אחרת, שזה לא יחיד ולא ציבור, אלא כיחידה אחת. הוא כיוון, הוא חזה ברוך הקודש לכוון שיש פה עומק מאוד גדול בסוגיה, אולי הוא גם מכיר והתכוון למה שכותב הגר"א, אבל גם אם לא, לא חייבים להגיד, אבל הוא הבין שאי אפשר לפרש כמו הרמב״ם, שיש פה חס ושלום ירידה ברמת הקדושה, ואולי גם לרמב״ם יש כוונות אחרות, אנחנו לא יודעים, אבל לפחות כמו שהסביר תורת חיים, שאין פה ירידה ברמת הקדושה של הפסוקים האלה, אלא יש פה הסבר אחר. והביטוי, שאלנו מה זה הביטוי יחיד קורא אותן ולא אחד קורא אותן, הוא רומז גם כן, אם היה כותב אחד קורא בלי הפסקה, הייתי יכול להבין כמו בגללות, כל מיני סברות, שלא יהיה ברכה על הגללה, כמו שם, לחשוב מה הסברה פה. הביטוי יחיד קורא אותם, ביטוי יותר עמוק. הוא בא להגיד, הפסוקים האלה הם יחידה אחת. בגללות הם לאו דווקא יחידה אחת, זאת אומרת כל גללה יש, הנושא הוא נושא אחד, אבל הם לא יחידה אחת. מה זה אומר לנו יחיד קורא אותם? הם ממש יחידה אחת, כי איך משה רבנו כתב אותם? הכל מעורבב פה. אין פה פשט שזה מחולק למילים ולפסוקים. הוא כתב אותם כיחידה אחת, שהכל פה זה רק שמות אלוקיים. זה דבר אחד, זה יחיד קורא אותם. זה העומק של הלשון, שהגמרא רומזת לנו. בלשון של יחיד קורא אותם, תבין, זה משהו אחר מכל שאר התורה. זה לעומת כל שאר התורה שהעניינים הנסתרים הם מתחלקים גם לפשט שמחולק לתיבות ולפסוקים. פה אין את החלוקה הזאת. הם יכתבו כיחידה אחת ממש על זה משה רבנו. רק בא יהושע אחר כך וחילק את זה ליחידות נפרדות. לכן זה העומק בלשון של יחיד קורא אותן. ולא נכתב הם מפסיקים בהם, כי הייתי מפסיד את העומק של הלשון של יחיד קורא אותן, שהיא לשון מאוד מיוחדת. ואז, ובדת רב את כל הקושיות. הסברה מובנת עכשיו, כן, למה לא מפסיקים בהם? כי הם ממש יחידה אחת. הם ככה נכתבו, הם נכתבו מלכתחילה. שכל הלשמות האלוקים פה מופיעים כיחידה אחת, לכן גם אנחנו קוראים אותם לצורה הזאת, זה ההיכר, מה שאומר רבנו ניסים ולא הבנו למה ההיכר, זה ההיכר להבין, יש פה יחידה אחת של שמות אלוקים שככה הם יכתבו מלכתחילה. אנחנו מתחברים בקריאה שלנו לכתיבה המיוחדת של משה רבנו שכתב את השמונה פסוקים האלה כצירופי שמות אלוקים בלי הפשט, ורק אחר כך יהושע בא וחילק את זה לפשט. ולכלל שבין נגלה לנסתר, אז עוד פעם, אנחנו רואים שרבי יהודה, שהוא שייך כמובן לצד הנגלה יותר, דיברנו על זה בכמה הקשרים, יותר מדבר על ההופעה של הדברים, אז הוא מתייחס לפשט, הוא אומר הפשט, לא יכול להיות שמשה כותב את הפשט כשהוא כבר מת. אבל רבי שמעון, שהוא בוודאי אמר בתורת הנסתר, אז הוא מתייחס לנסתר של התורה. אתה לא יכול להגיד לי שיש פסוק בתורה שהוא חסר, שלא משה רבנו כתב אותו. איזה שמות אלוקיים שלא יגיד דרך משה רבנו. כל התורה כולה יש שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכולה הגיע לנו דרך משה רבנו. אתה לא יכול להגיד לי שיש משהו, איזה שם אלוקים אחד, שהוא לא יגיע דרך משה רבנו. אז שוב, אז רואים פה את היחס בנגלה לנסתר, שהנגלה מתייחס יותר להופעה במציאות, לפשט, איך אנחנו מקבלים את הדברים. מבחינתנו לא יכול להיות שבים עוד שם משה כתב משה רבנו, וזה באמת נכון, הוא לא כתב את זה. מבחינת הנסתר שמתייחס לשורש של המציאות, להופעה האלוקית של התורה, של דבר השם שמגיע דרך משה רבנו, לא ייתכן שיש משהו שחסר שלא לא יגיע דרך משה רבנו, ולכן אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וטרקנו גם את ה... גם נגענו פה בכלל של כלומר, מוכנת להבנה יותר עמוקה. התייחסנו לשאלות האלה, גם לשאלה בלי תשובה. ראינו את זה שהגר"א לומד ככה, ואיזה עומק עומקים הוא הגיע מתוך הלימוד הזה. אם הוא לא היה מתייחס לזה, אולי כביכול היינו מגיעים לכל העומק הזה. הגר"א הגיע לעומק מתוך זה שהוא שם לב. יש פה שאלה, בלי תשובה, משני הצדדים, חייבים להבין שיש פה עומק, שדברים האלה מובילים אותנו אליו. ודיברנו על היחס בין נגלה לנסתר, שהנסתר הוא מתייחס לשורש הרוחני של הדברים, והנגלה להופעה והקבלה המחליטה שלהם כבר בתוך המציאות. שנזכה להגיע להערה גדולה בתוך מתן תורה בעזרת השם, ונזכות גם לנגלה וגם לנשמה הרוחנית של התורה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך.